סליחה.
עמוד ממחת בשורה השנייה. כאילו, כי פרשנו עוד במקומה.
כן.
להבין דבר.
כן, אנחנו בפירוש הגמרא בברכות ביחס לאלישע. כן.
כבר התפאר?
אה?
איפה?
עד איפה הגענו? לפי מה שכתוב אצלך.
אנחנו באמצע.
איפה, איפה?
הם באמצע, הוא כבר התפאר בממזיין.
ממזיין?
אה, היינו באמצע.
המשכנו את זה, אני חושב. עברנו את זה, הגענו עד לממחת, פרשנו עוד במקומו.
איפה?
פה.
כן, אבל זה באמצע העניין.
כן, אבל... כן, בסדר, זה מה...
טוב, אז אני אתחיל, אני אתחיל כבר להתבהר עוד פעם. אני אתחיל עוד פעם, כבר להתבהר. ממזיין עמוד א'. נעבור מהר. כן, כן, כן. הוא כבר התבהר לפני זה. כי יש לקרב התלמיד חכם. הן בגופו, הן בנפשו, הן במאודו. כמו שמבואר למעלה. ובפרק כמה דברכות אמר אביי ויתם הרב יצחק, הרוצה ליהנות יהנה כאלישע. ושאינו רוצה ליהנות, אל יהנה כשמואל הרמתי. זאת אומרת, יש פה הדרכה לתלמיד חכם. תלמיד חכם שרוצה ליהנות ממה שנותנים לו, יהנה. הראיה, אלישע נהג כך. לעומת זאת, תלמיד חכם שאינו רוצה ליהנות, אל יהנה. כך נהג שמואל הרמתי. שנאמר, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ואמר רבי יוחנן, שכל מקום שהלך, שמואל, שם ביתו. שם ביתו אמו. את הוא דאג שיהיה לו בית בכל מקום שלא יצטרך ליהנות מאחרים. ותומר, באישה השונמית כתוב, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדושו. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מכאן שהאישה מכרת ברוכים יותר מן האיש. את היא אמרה לבעלה, הננה ידעתי. קדושו, שאלת גם מן הידע, מאיפה באמת ידע? אז רבו שמואל חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, וחד אמר סדין של פשטן הציע על מיטתו ולא ראתה קרי עליו. קדוש הוא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הוא קדוש. קדוש הוא, המילה הוא מיותרת. איש אלוהים קדוש, מה זה קדוש הוא? הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש, שנאמר ויגש גחזי לעודפה. דורשים חז"ל להוד יופיה. איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד, כתוב בפסוק. אמר רבי יוסי בר חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומענה ומנחסיו מעלה, כתוב תמיד, עובר עלינו תמיד, אז הוא דורש, כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומענה ומנחסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידים, שנאמר עובר עלינו תמיד. כתוב שם בהמשך, נעשה נעליית קיר קטנה. רבו שמואל חד אמר, מה הם התכוונו לעשות? חד אמר, עלייה פרוצה הייתה וקירוע. פרוצה הייתה כוונה בלי תקרה. וחד אמר, אכסדרה גדולה הייתה וחילקוה לשניים. חצי נתנו לו. פירוש, הוא עכשיו מסביר. פירוש, האישה מכרת באורחים לפי שעליה מוטל צורכי הבית ומדגדקת אחר האורחים שבאים אל הבית. מתיסה מלב להתנהגות של האורחים. כיוון שהיא זאת שצריכה לדאוג להם, והאישה תיקרא בית, ולכך נותנת דעתה על האורחים שבאים לתוך הבית. ולמאן דאמר שלא עבר זבוב, פירוש שהקדושה היא נבדלת מן פחיתות הצורה, כי הזבוב שהוא בעל חי מאוס, ונתנו דוגמה איפה זה בא לידי ביטוי, כי הזבוב שהוא בעל חי מאוס יש לו פחיתות הצורה. וממילא, מה הכוונה? המהר"ל שואל, מדוע, בסדר, היא ראתה שלא עבר זבוב על שולחנו, אבל מה באמת הסיבה שלא עבר זבוב על שולחנו? אז הוא אומר, המהר"ל, הקדושה היא נבדלת מן פחיתות הצורה. יש בה, צריך לומר שיש בטבע, במציאות, לא בטבע, יש במציאות. במציאות יש שלוש דרגות. יש דברים שיש להם צורה, כן? הגמרא אומרת למשל, אנשים אלו אנשים של צורה הם, כן? יש מי שיש לו צורה, הכוונה רואים אצלו, מוטבעת אצלו צורה, זה לא רק חומר, זה יש משהו שהוא מעל החומר. הצורה הכוונה היא משהו שהוא מעל החומר, ויש חומר, כן? יש חומר, אבל יש במציאות דרגה שלישית, פחיתות החומר, דבר שהחומר אצלו הוא, זאת אומרת, זה חומר פחות, יש פה חיוב של שלילה, נגיד כך, כן? יש פה ביטוי של שלילה. יש דבר שהוא ניטרלי, אין בו רוחניות, אבל מצד שני גם אין בו פחיתות. אבל יש דרגות כאלה של בריאות שכמו שהוא מגדיר אותם, יש בהם פחיתות של צורה. זאת אומרת, יש שם שלילה שבאה לידי ביטוי, שלילה שבאה לידי ביטוי. הזבוב זה דוגמה לדבר כזה שיש לו פחיתות של צורה. הקדושה, זאת אומרת, לקדושה יש מגע עם חומר. לקדושה יכול להיות מגע עם חומר. אבל דבר שיש בו פחיתות צורה, זה לא שייך לקדושה. זה מסולק מן הקדושה. לכן הוא אומר, זה ההסבר מדוע לא ראתה זבוב על שולחנו. כן? הוא שאל, מה הסיבה שלא היה זבוב על שולחנו? התשובה היא, במקום שיש קדושה, אין פחיתות צורה. זה לא שייך. זה מה שהוא אומר. ולמאן דאמר שלא ראתה קרי, הנה, גם הקרי. הקרי הוא פחיתות הגוף החומרי. גם כן ביטוי של פחיתות. פחיתות. פחיתות לא שייכת במציאות של קדושה. ומחלוקת שלהם, המחלוקת זה שיש פה דעה שאומרת שלא ראתה קרי, ויש דעה שאומרת שלא ראתה קרי על מידתו, ויש דעה שאומרת שלא ראתה זבוב על שולחנו. מה המחלוקת? זאת אומרת, יש פה מחלוקת. מאיזה מהם הקדושה יותר רחוקה? זאת אומרת, יש פה שתי פחיתויות, כן? אחת פחיתות צורה, ואחת פחיתות של הגוף החומרי. אז איזה מהם יותר, המרחק שלה יותר גדול מהקדושה? היא יותר מסולקת, באמת, היא יותר מסולקת מן הקדושה. אז למאן דאמר זבוב, הקדושה יותר רחוקה מן פחיתות הצורה, ולכך לא ראתה זבוב על שולחנו. ולמאן דאמר שלא ראתה קרי על מיטתו, הקדושה יותר רחוקה מן פחיתות החומר. כי הקרי הוא פחיתות של החומר. במה זה פחיתות של החומר? זאת אומרת, יש חומר שהוא מוכן לקבל צורה. יש חומר, הקרי זה חומר שאינו מוכן לקבל צורה. איבד את היכולת שלו לקבל צורה. אז זה נקרא פחיתות של חומר. חומר שבטא אפשרותו לקבל צורה. אז ממילא זה נקרא פחיתות החומר. זה מובן. חומר שבטלה אפשרות. זאת אומרת, כשהזרע נמצא אצל האדם, אז הוא ראוי להזריע. אבל כשהזרע יוצא, כן, אז איבד את היכולת שלו לקבל צורה. הרי טיפת זרע היא טיפה שמוכנה לקבל צורה.
יש פחיתת צורה ויש פחיתת חומר,
כן, כן, כן.
אבל צורה עליון יש יותר רוחני מאשר חומר, נכון?
לא,
צורה זה רוחניות.
הוא אומר, הזבוב הוא בעל חי מאוס. בעל חי מאוס, כמו שהסברתי. יש פה חיוב של שלילה, אם אפשר להסביר כך. בעל חי מאוס, הפירוש הוא, הרי לזבוב יש צורה, אבל הצורה שלו היא צורה מאוסה. זה פחיתות של צורה. זה שלילה, יש העדר. יש דבר שאין לו צורה. אבל כאן זה לא העדר, זה צורה פחותה. אתה מבין שאני אומר? זה לא העדר, זה צורה פחותה. צורה מקולקלת, נגיד כך. זה מה שהוא רוצה להגיד. והקרי זה פחיתות של הגוף החומרי. מה פירוש? זה גוף, זה חומר, שאיבד את היכולת שלו לקבל צורה. זה נקרא גוף, פחיתות של הגוף החומרי. זה מה שהוא אומר. ככה אני חושב משהו.
מה יותר
רחוקה
מהקדושה?
זה הוויכוח, כן. מה יותר רחוק מהקדושה? מה?
זה לא קרי במובן כגבר פגש את האישה.
הוא גם שם של קרי.
לא, זה נכון, אבל זה אתה צודק, אבל הפירוש הוא כשהיא לא ראתה קרי על מיטתו, כן? היא לא ראתה קרי על מיטתו, זה הלאה. ולמן דאמה, כן, ויש לך להבין מחלוקת שלהם, הנה, ויש לך להבין מחלוקת שלהם, שלא נמצא קרי שהוא מצד מיוחד, או שלא נמצא זבוב שהוא גם כן מצד מיוחד. הוא לא נכנס להסביר, הוא אומר יש עוד עומק במחלוקת שביניהם, אבל וגם יתבאר זה במקום אחר, הוא לא מסביר כאן. זאת אומרת יש פה נקודה נוספת מיוחדת בכל אחד מהם, אבל הוא לא מסביר.
גם איפה זה כתוב?
לא כתוב, נכון? אני לא יודע, אולי בהוצאות החדשות כתוב כבר איפה זה נאמר, מאיפה זה נזכר במקום אחר. הלאה. ומן דאמה, עכשיו יש ויכוח מה הם עשו לו. כתוב עליית קיר קטנה, נעשנה עליית קיר קטנה. מה זה עליית קיר קטנה? האם הכוונה קומה שנייה שהם קירו אותה, הייתה מרפסת פתוחה והם קירו אותה, עשו בתקרה, או הכוונה אכסדרה שחילקו אותה לשתיים? כן,
יכול להיות שחלתי הסתבות, אני שואל מוקדמת. אני אומר, יכול להיות שהשאלה שלי מוקדמת, למה, מה זה סיבה, בשמה יש להתעמק בזה?
במה?
איזה צורה הייתה לעלייה?
הנה, אז תראה.
בטח.
המהר"ל מבין שאם חז"ל מספרים, אם חז"ל, אם יש מחלוקת, אז זה לא סתמי. זאת אומרת, העובדה...
זה שזה כתוב. אם יש מחלוקת, איזה סוג...
עדיין, מה זה מעניין?
בעצם זה שזה כתוב.
לא, מה זה מעניין אותנו? מה זה צריך לעניין אותנו? נחלקים המוראים בשאלה, מה הכוונה של הפסוק נעשה לעליית קיר קטנה? אחד אומר, זה היה מרפסת פתוחה. וקירוע, ואחד אומר אכסדרה שחילקוע. איזה מחלוקת? כן. אז הוא אומר כך, ומאן דאמר עליה עשתה סובר כי הקדוש הוא עליון במעלה, ולפיכך איש קדוש ראוי שיהיה למעלה. המשמעות היא ש נתנו לו דירה למעלה. אז הוא אומר, זה לא סתם, זה לא סתמי, כי הקדוש הוא עליון במעלה, ולפיכך איש קדוש ראוי שיהיה למעלה, ואשר אינו קדוש הוא למטה. לכן היא ובעלה גרים למטה, ואותו הם מארחים למעלה. ולמאן דאמר אכסדרה הייתה וחילקו, הסבור שהקדוש מחולק ונבדל מדבר שהוא אינו קדוש. ולכן מחלקים את האכסדרה לשתיים. כן? יש פה להראות את ההבדל שבינו לבינם. זה הדעה השנייה. ולדעת שניהם מורה, על שהאיש הקדוש הוא נבדל מן אחר, רק אלא הכוונה, כי האחד סבר עלייה הייתה וקירוע, כי ראוי שיהיה הקדוש למעלה במדרגה נבדלת מן האחר. ולמען דאמר אכסדרה הייתה וחילקוע, כי בזה נראה יותר שהקדוש נבדל, כאשר הוא מחולק ממנו. אבל על עלייה אין זה מורה הבדל, רק בניין למעלה מבניין. אבל כאשר הייתה אכסדרה וחילקו אותה לשניים, החלוקה היא מורה על ההבדל. היה פה חדר שחילקו אותו לשניים, אז זה שהתורה הנביא מזכיר את העובדה הזאת שחילקו את החדר לשניים, מראה את ההבדל שבינו לבינם. כן? שומרים,
בסדר, דווקא איפה, לחלק חדר זה לא כל כך מצביע, כבר שזה משהו, זה בשביל צניעות, זה יעשו לכל בן אדם.
אתה צודק, אבל...
לא ישלפו, הבן אדם אפילו לא קדוש, לא ישלפו אותו לישון יחד עם
בני... אני אסביר מה הכוונה. עוד פעם, כתוב, נעשנה עליית קיר קטנה. עכשיו השאלה... אז בא אחד ואומר, נעשה לעליית קיר קטנה, מה המשמעות של המילה קיר? הוויכוח בינם זה מה המשמעות של המילה קיר. נעשנה עליית קיר קטנה. אז הדעה הראשונה אומרת, קיר זה קירוי.
קירוי.
זאת אומרת שלפי הדעה הראשונה, הם לא בנו עלייה. הייתה שם עלייה. הייתה שם מרפסת.
הייתה מרפסת בלי גב.
הם אמרו, נעשנה עליית קיר קטנה. מה שהם עשו זה רק הקירוי. הם לא עשו את העלייה. זאת אומרת, כאן לא מודגש החלוקה. אתם מבינים? לפי הדעה הזאת לא מודגשת החלוקה.
לא הייתה קיימת.
מה? היא הייתה קיימת, נכון. אבל לפי הדעה השנייה, נעשה נעליית קיר קטנה, המילה קיר במובן שלא של קירוי, אלא של קיר. זאת אומרת, מה שהם עושים, הם, 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 הם עושים קיר כדי לחלק את, את האכסדרה לשתיים. נכון? הם עושים קיר כדי לחלק. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה, אז החלוקה לא מודגשת. מה כן מודגש? מודגש עלייה, המילה עלייה היא המדגישה, והקירוי של העלייה. אבל החלוקה לא מודגשת. לפי הדעה השנייה, מה שמודגש בפסוק זה הקיר, החלוקה. לכן הוא אומר, אתם מבינים? זה, זה, על הנקודה הזאת הוא שם לב. אז הוא אומר כך, ומן דאמר עלייה עשתה סובר כי הקדוש הוא עליון במעלה, ולפיכך איש קדוש ראוי שיהיה למעלה, וראוי ואשר איננו קדוש הוא למטה. ולמן דאמר אכסדרה הייתה וחילקוה, סבר שהקדוש מחולק, הדגשה פה היא על החלוקה, על החילוק שבינו לבינם, ונבדל מדבר שהוא אינו קדוש. לדעת שניהם מורה על שהאיש הקדוש הוא נבדל מן האחר. אלא שהאחד סובר עלייה הייתה וקירוע כי ראוי שיהיה הקדוש למעלה במדרגה נבדלת מן האחר. ולמן דאמר אכסדרה הייתה וחילקוע כי בזה נראה יותר שהקדוש נבדל כאשר הוא מחולק ממנו. אבל עלייה אין זה מורה הבדל רק בניין למעלה מבניין. וזה היה שם כמו שאמרנו. אבל כאשר הייתה אכסדרה וחילקוע מורה דבר זה חילוק והבדל בין איש לאיש כמו שאמר אכסדרה הייתה וחילקוע. אבל הבניין שהוא למעלה מבניין אין זה חילוק רק שנבנה עליו בניין למעלה מבניין. כך הוא פירוש המחלוקת שלהם. ויש לפרש גם כן. כי מחלוקת רב ושמואל איזה דבר יותר ראוי שיהיה נוהג עם התלמיד חכם. איזה הנהגה יותר ראויה. עם היראה שהוא ירא מפניו. וכמו שאמרנו למעלה את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, או האהבה, דכתיב גם כן לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו, וכמו שהתבאר למעלה שדבר זה מורה על הדבקות שיש לו, שיהיה לו אל התלמיד חכם. חז"ל אומרים, מה זה ולדבקה בו? ידבק בתלמידי חכמים, כן? אז הביטוי של יראת השם כולל בתוכו גם יראה של תלמידי חכמים. הביטוי של אהבת השם גם כן כולל בתוכו איך מביאים לידי ביטוי את אהבת השם, הידבקות בתלמידי חכמים, כך אומרת הגמרא, ולדופקה בו. אז הוא אומר, אז זה הוויכוח ביניהם, מה יותר ראוי. ולכך אמר עלייה הייתה וקירוע, כלומר שנתן האיש הקדוש למעלה והוא למטה. זה העובדה שהוא למעלה ואני למטה מורה, זה מורה על היראה, שכך מורה היראה שהוא תחתיו, והתלמיד חכם למעלה הוא משפיל עצמו לפניו. ולמן דאמר אכסדרה גדולה הייתה וחילקוע, ואתה היו שני הבתים מחוברים דבקים יחד, וזה מורה שיהיה אוהב, זה ביטוי של דבקות, וזה מורה שיהיה אוהב תלמיד חכם ויהיה דבק בו, כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. זאת אומרת, מצד אחד, גם כשאני דבק בתלמיד חכם, אני צריך לדעת שיש חילוק ביני לבינו, אבל מצד שני, אבל אני קרוב אליו. הקיר משותף, כן? יש נקודת מגע בינינו, זה מה שהוא אומר. וכי אפשר להידבק בשכינה, כמו שנתבהר למעלה, ואבן דבר זה כי פירשנו עוד במקומו. ואמר עוד, שם, שכל המארח תלמיד חכם בביתו, ומאכילו ומשקהו כאילו הקריב תמידים. דע, כי גם דבר זה חוכמה עמוקה, וזה כי קורבן, למה דווקא כאילו הקריב תמידים, כן? וזה כי קורבן תמיד הוא כבוד השם יתברך ביותר, מפני שהוא תמיד ואינו בזמן מיוחד כאשר הם שאר הקורבנות. ולכך המכבד את התלמיד חכם כאשר הוא מכניס אותו בביתו, ומהנהו ומכבדו בשביל התורה, שאין דבר שיש לו מעלה תמידית כמו התורה, שרק התורה יש לה מעלה זאת שהיא תמידית, לפי שכתוב, והגית בו יומם ולילה. אני אסביר. בקורבן תמיד כתוב תמיד. אז מצד אחד כתוב תמיד, אבל מצד שני לא מקריבים אותו כל הזמן, מקריבים בכל יום, אבל העובדה הזאת שמקריבים בכל יום, רואים שהתורה עולה תמיד. התורה קורה לזה תמיד.
כן, זה בלי, אין לזה סיבה.
מה?
מה שזה קורבן שהוא,
שאומר,
זה לא סיבה מיוחדת.
אז אומר, אז הוא אומר, הוא אומר פה, הנה, קורבן תמיד הוא כבוד השם יתברך ביותר, מפני שהוא תמיד ואינו בזמן מיוחד. את קורבן שהוא תמיד, כיוון שאינו בזמן מיוחד, הוא תמידי, אין לו זמן, זאת אומרת, קורבן פסח, יש לו זמן מיוחד, קורבן מוסף, יש לו זמן מיוחד, כל קורבן יש זמן, כן, פרט לו קורבנות פרטיים, אבל קורבנות ציבור, יש להם זמן.
למה?
יש זמן.
הוא לא מסביר.
לא, לא, אז הוא אומר, זה לא נקרא זמן. עצם העובדה שהתורה קורה לו תמיד, התורה קורה לזה תמיד.
אם הוא לא מסביר שזה קורבן תמיד, לצד שזה קורבן ציבור, וגם התורה הזאת.
לא, לא, הכוונה שלו לחלק, הכוונה שלו לחלק בין קורבנות ציבור שיש להם זמן, לקורבנות ציבור שאין להם זמן. זאת אומרת, קורבן תמיד זה לא קורבן שאין לו זמן מיוחד. זה כל יום הוא זמנו. אז מה הוא אומר? הוא אומר פה יסוד.
לא, גם אין לו סיבה. זה ממש לכבוד נטו להשם.
אני אסביר את זה יותר. הזמן הוא שייך למערכת שלנו. כשדבר הוא תמידי, אז הוא לא אז זה
שבת.
מתקשר עם הנצחי. מתקשר עם הנצחי. כן, נכון, נכון, נכון. מתקשר, אפילו שבת זה זמן. אחת לשבעה ימים, יש לה זמן. כן? אבל קורבן תמיד, כיוון שהוא תמידי, אין לו ציון של זמן מסוים, אז לכן זה יותר, לכן זה מבטא יותר את הקשר שלו לריבונו של עולם. אז זה מה שהוא רוצה לומר. עכשיו, מה?
אפשר להגיד, תדיר ולא תדיר, תדיר קודם.
נכון, נכון, בגלל זה, בגלל שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. עכשיו הוא אומר עוד דבר, גם התורה היא תמידית. מה המובן של התורה היא תמידית? האדם באופן בסיסי צריך ללמוד תורה כל הזמן. רק מה? הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, אבל לא... זאת אומרת, אין זמן מסוים לתורה. לא אומרים לך, אתה צריך ללמוד תורה בשעה הזאת. אתה צריך ללמוד תורה תמיד. אלא מה? יש דברים אחרים שאתה צריך לעשות. כשאתה צריך לעשות דברים אחרים, אתה פטור מללמוד תורה. אבל המעגל של התורה הוא מעגל רצוף, תמידי. אדם לא פטור מלימוד. אין יהודי שיכול לומר, אני בזמן הזה פטור מלימוד. כי אתה צריך לעשות דברים אחרים. אם יש לך חיוב לעשות דבר אחר, אתה פטור מלימוד. אבל אם אין לך חיוב לעשות, אם אתה לא חייב לעשות משהו אחר, אתה חייב ללמוד. אין רגע שיכול אדם לומר, אני פטור מלימוד תורה. אין דבר כזה. אתה חייב כל הזמן. אלא מה? אתה צריך לאכול, אתה צריך לישון, אתה צריך להניח תפילין, אתה צריך להקים סוכה, אתה צריך לשבת. יש דברים שאתה צריך לעשות. המצוות שאתה מחויב לעשות, הן פותרות אותך מהלימוד. כי לא, התורה באה ואומרת, אתה חייב לעשות מצוות. אבל כשאתה, אין עליך מצוות, אז אתה חייב ללמוד. מהבחינה הזאת הוא אומר, התורה היא תמידית. התורה היא תמידית. היא בלתי, אין לה זמן. אין לתורה זמן. זה מה שהוא אומר. שאין דבר שיש לו מעלה תמידית כמו התורה, שרק התורה יש לה מעלה זאת שהיא תמידית, לפי שכתוב והגית בו יומם ולילה. והנה, המכבד תלמיד חכם, כן, המכבד תלמיד חכם, שיש לו מעלה התמידית, היא התורה, כן, המכבד תלמיד חכם, שיש לו מעלה התמידית שהיא התורה, כאילו הקריב תמידים, כן, שבזה מכבד השם יתברך תמיד, וזה נכון ואמת. יש לך להבין עוד דבר, זה, שאמר המכבד את התלמיד חכם, הוא מהנהו, כאילו הקריב תמידים. כי התלמיד חכם, במה שהוא שכל נבדל, נקרא תמיד. זה חוזר למה שאמרנו, הזמן שייך לעולם הזה. ברגע שאתה מתקשר אל התורה, אתה מתנתק מהמציאות, מהבחינה הזאת, שאתה שייך למערכת אחרת. מערכת נצחית, מערכת שאיננה קשורה אל הזמן. הזמן קשור למציאות שלנו, כן? זה מה שהוא אומר, כן? ויש לך להבין עוד דבר זה, שאמר המכבד את התלמיד חכם ומענהו כאילו הקריב תמידים. כי התלמיד חכם במה שהוא שכל נבדל נקרא תמיד. לפי שהשכל הנבדל אינו תחת הזמן. כי אין הזמן רק לדברים הגשמיים, כן? למציאות שלנו, היא נמצאת תחת שלטון הזמן, שהם תחת הזמן. אבל דברים הנבדלים לא ניתנו תחת הזמן, ודבר זה ידוע. לכך המארח תלמיד חכם בביתו, ומהנהו ועושה לשם שמיים כאילו הקריב תמידים. ולא זה בלבד, כי כך אמרו בפרק בתרא דכתובות, ויבא אל איש האלוהים ביקורים, כך כתוב, ויבא אליש האלוהים ביקורים. שואלת הגמרא, וכי אליש אוכל ביקורים היה? מה, לכהן מביאים ביקורים, אבל אליש הוא לא כהן. וכי אליש אוכל ביקורים היה? אלא ללמדך, כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו מקריב ביקורים. וכן אמרו במסכת יומא, בפרק בלו, הרוצה שינסך יין על גבי המזבח, כן, הרוצה שינסך יין על גבי המזבח, ייתן את היין לתוך גרונו של תלמיד חכם. כשאתה נותן, אתה משקה תלמיד חכם יין, זה כאילו מנסך יין על גבי המזבח. כך אומרת הגמרא. ואת שני דימויים, אדם שמענה תלמיד חכם מנחסיו, כאילו, מביא דורון לתלמיד חכם, כאילו, כאילו מקריב ביקורים, כאילו מקריב ביקורים. מה? דורון זה מתנה. דורון זה מתנה. מה זה מקריב ביקורים? הרי ביקורים ניתנים לכהן, אבל לפני שנותנים אותם לכהן, אז מקריבים אותם על המזבח. מה פירוש מקריבים אותם? מניחים אותם. כן? והנחתו, כתוב, אצל מזבח השם אלוקיך. מניחים אותם, מגישים אותם אל המזבח, ואחרי כן הם מתחלקים לכהנים. אז 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 הוא אומר כל הנותן דורון כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. ודימוי נוסף, הרוצה שינסך יין על גבי המזבח ייתן לתוך גרונו של תלמיד חכם. וכל אלו דברים, כי כאשר הוא מכבד התלמיד חכם בדבר שהוא דרך כבוד כמו דורון, על זה אמרו כאילו הקריב קורבן. וכמו שהתבהר בסמוך, כי כאשר אחד נמשך אל הדבר שהוא התפל אצל העיקר, נחשב כאילו הוא נמשך אחר העיקר עצמו.
זה אומרת כאילו אם האדם בזכות זה שהביא את הביקורים או את ה...
הרי לכאורה, מה זה ביקור?
זה תפל אצל התלמיד חכם, אבל בזכות זה...
בדיוק, אבל לכך כאשר הוא מכבד את התלמיד חכם בדבר, הוא מתקרב אליו, כמו זה, לתת לו דורון דרך כבוד, נחשב כאילו הוא הביא קורבן אל השם יתברך. שתלמיד חכם נמשך אל השם יתברך, ותפל אצל השם יתברך, כמו שהתברר. מה פירוש המשפט ותפל אצל השם יתברך? הרי הוא אומר קודם, גם כשאתה נותן ביקורים על גבי המזבח, אז מה, הפירוש הוא מצידנו. מצד אחד זה ציווי, אני מקיים ציווי של התורה, מצד שני, אבל זה מצידי. אני, התורה אומרת לי את הפרי הראשון שגדל אצלך בשדה, את הפרי הראשון אתה מביא, אבל אתה נותן אותו לכהן, אבל לפני שאתה נותן אותו לכהן, אתה מקריב אותו על גבי המזבח. יש פה פעולה של הקרבה, הקרבה לפני השם. נו, מה הקדוש ברוך הוא צריך? כן, למה לרוב זבחכם, אמר השם, מה אני צריך את זה? אלא מה? זה ביטוי מצידנו של קרבה לריבונו של עולם, או התבטלות לריבונו של עולם. אז אותו דבר גם כלפי התלמיד חכם. הלאה. ובפרק הרואה בברכות, תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, פתחו כולם בכבוד התורה ודרשו. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, ועלו דברים קל וחומר. ומה ארון השם שלו היה רחוק אלא 12 מיל, אמרה תורה, והיה כל מבקש השם יצא לו אל מועד. תלמידי רחמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, על אחת כמה וכמה.
שמה?
על אחת כמה וכמה, ומה ארון השם שלו היה רחוק אלא 12 מיל. לא, הפירוש הוא ככה, הרואים, הלשון של התורה, ארון השם היה מחוץ למחנה, כך כתוב, ומה ארון השם שלו היה רחוק אלא 12 מיל, אמרה תורה, והיה כל מבקש השם יצא אלו אל מועד. אז רואים שאדם שיצא, איך כתוב, משה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. משה עם האוהל היה מחוץ למחנה. אומרת התורה, והיה כל מבקש השם יצא אל מחוץ למחנה. אז רואים שיהודי שיוצא אל משה רבינו, אל האוהל ששם נמצא משה רבינו, מקבל תואר. מבקש השם, לא כתוב מבקש משה. מבקש השם, לא כתוב גם מבקש תורה או מבקש את האוהל. כתוב מבקש השם. ואת רואים שיש מושג שנקרא מבקש השם, מבקש השם. מי נקרא מבקש השם? מי שיוצא אל אל האוהל שבו נמצא אהרון עם משה רבנו, מקבל תואר מבקש השם. אומרת הגמרא, תלמידי חכמים שהולכים מעיר, איך הלשון? הולכים מעיר לעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה, לא 12 מיל, הולכים רחוק, כדי מה כל המטרה שלהם? ללמוד תורה. אז אם אדם הולך 12 מיל, יוצא מחוץ למחנה, הוא מקבל תואר מבקש השם, תלמידי חכמים שיוצאים מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה, קל וחומר שניתן להם את התואר הזה של מבקש השם. רואים איזה יחס יש לגמרא למושג מבקש השם? מבקש השם, הדגש פה על התואר, מבקש השם, זה נקרא, תקרא לזה מבקש תורה? לא, מבקש השם. זה אדם שמבקש את ריבונו של עולם. זה הבקשה שלו, כן? זה תואר. הלאה. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש. מהי דכתיב ויומר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי, פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. זאת אומרת, שאול, לפני שהוא נלחם בעמלק, כן, אומר אל הקיני שישבו יחד, כן, אם אתה תהיה איתם, אתה תסבול איתם, אוי לרשע ואוי לשכנו. אם אתה, אני נותן לך את האפשרות לברוח, כן? ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך המלכי, הקיני זה היו צאצאי יתרו, כן? לכו סורו רדו מתוך המלכי, פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, ועל הדברים קל וחומר. רגע. כן? ועל הדברים קל וחומר.
למה זה חסד עם כל ישראל?
מה? הנה, תשמע, הגמרא מסבירה. אבל הדברים כאן בחומר, ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו? הרי מה הוא אמר? לכו קראו לאיש ויוכל לחם. מה זה ויוכל לחם? אומרים חזל, ייקח את אחד מכם לאישה ויוכל לחם. את כל מה שהוא קרא לו...
לא, הוא הכיר, כי הבנות אמרו לו שראו שהמים עלו לקראתו בבאר, אז הוא ידע שהוא מזרעו של יעקב.
הכל פנים, ויוכל לחם. אז אומרים חז"ל, ומה יתרו? שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו, כך. זאת אומרת, מה פירוש כך? הקיני, דורות אחרי זה, הבנים, הנינים והבני נינים שלו זוכים לקבל תמורה, ואתה עשית חסד עם אדוני. עשית, אתה שאלת, הרי כתוב, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. אז רואים זה שהוא טיפל במשה רבינו, שהוא הערך את משה רבינו, זה נקרא חסד עם כל בני ישראל. חסד עם כל בני ישראל, כן? ומה יתרו? שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו, כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנחסיו, על אחת כמה וכמה. פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה. מעניין, זה נקרא כבוד אכסניה. הרי כתוב שהם היו בקרם, נכנסו רבותינו לקרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי.
רבי יהודה בר אלעי זה הראש המדברי.
כן, אבל
ראשון פתח בכבוד התורה.
פתחו כולם בכבוד התורה, כך כתוב, ודרשו. אחרי זה כתוב, רבי נחמיה פתח בכבוד אכסניה. אז מה? רבי נחמיה פתח בכבוד אכסניה. עכשיו הגמרא ממשיכה הלאה. פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה ודרש, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. ועל הדברים קל וחומר, מה מצרים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמם, שנאמר, ואם ידעת ויש בהם אנשי חיל, פרו אומר ליוסף, נכון, אם ידעת ויש בהם אנשי חיל בין האחים שלך, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, אז אתה רואה שבגלל החסד הזה שפרו עשה עם אחי יוסף, כן, גרים היו בארצו, כן, עם כל מה שהם עשו להם שם, כן? אבל את החסד הזה לא מוחקים, ועד כדי כך זה בא לידי ביטוי, לא תתאהב מצרי, דור שלישי יבוא להם מקהל השם, דור שלישי יבוא להם מקהל השם. אז 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 מי שמי ש איך כתוב, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו ומנחסיו, על אחת כמה וכמה. פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה ודרש, ויברך השם את בית עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוהים. שוב, ועל הדברים כאן וחומר, ומה ארון? הוא הרח את הארון. הארון היה אצל עובד אדום הגיתי. אז הוא אומר, ומה הארון שלא אכל ושתה, אלא כיבד וריבץ לפניו? סך הכל הוא דאג שהמקום יהיה נקי. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו, ומשקהו, ומענהו מנחסיו, על אחת כמה וכמה. אומרת הגמרא...
בפורים מקבלים שני מצוות?
מה? מה אתה אומר?
בפורים מקבלים שני מצוות?
איזה פורים?
פורים,
משלוח מנות.
משלוח מנות והנקודה הזאת?
לך תדע, אני יודע. אז שואלת הגמרא, כתוב, ויברך השם את בית עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוהים. מהי הברכה שברכו? איזה ברכה הייתה לו כתוצאה מזה שהוא ירח? אמר רבי יהודה בר זווידה, זו חמות ושמונה קלותיה שילדו שישה בקרס אחד, שנאמר, ופעולתי השמיני, וכתיב כל אלה לעובד אדום ובניהם ואחיהם אנשי חיל וגומר. עד כאן לשון הגמרא. עד כאן הקטע בגמרא. אומר המהר"ל, הנה החכמים האלו באו לבאר כמה גדול השכר של המכבד את החכמים. ופתח רב יהודה בכבוד החכמים שהולכים ללמוד תורה, שאין נחשב כאשר הולכים ללמוד תורה, שלא הלכו, הנה, כמו שאמרנו, מבקש השם, שלא הלכו רק אל רבם ללמוד. הם חיפשו מקום, כן? חיפשו ישיבה שמתאימה להם. מחטטים את רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה כדי למצוא מקום ש... אז הם חיפשו את הרב שאצלו הם ילמדו. אבל איך הגמרא אומרת? שלא הלכו רק אל רבם ללמוד. אבל נחשב דבר זה שהם מבקשים את השם. כמו שנאמר בארון, והיה כל מבקש השם, קרא מבקש את הארון שהוא מבקש השם. המשל, כאשר האדם רוצה ללכת אל ביתו שהוא סמוך אל עיר אחת. כן? אדם רוצה ללכת אל ביתו שהוא סמוך אל עיר אחת. אמר שהולך אל העיר, אף שהבית אינו בעיר, רק בסמוך לעיר. מדוע? הרי הוא לא הולך לעיר, אבל הוא אומר שהוא הולך לעיר. אז הוא אומר, דבר זה מפני כי הבית נמשך ונטפל אחר העיר. לכך נאמר על זה שהוא הולך אל העיר, אף שהבית הוא חוץ לעיר, כן? אבל כיוון ש... אבל כיוון שהבית סמוך לעיר, אז הוא נטפל לעיר, אף שהבית הוא חוץ לעיר. הארון נמשך אחר השם יתברך ותפל אצלו, והיה כל מבקש השם יצא מחוץ למחנה. למה כל מבקש השם? הרי כל מבקש הארון, או כל מבקש משה, כתוב כל מבקש השם. התשובה היא, כמו שהוא אומר, הארון נמשך אחר השם, ארון הברית, נמשך אחר השם ותפל אצלו. ולכך היה נקרא מבקש את הארון שהוא הולך אל השם יתברך, כאשר היה נמשך אחר דבר שהוא נמשך אחר השם יתברך. מכל שכן תלמידי חכמים, שהם הולכים מעיר לעיר ללמוד תורה, והתורה נמשכת אחר השכינה, לכן כאשר הולך מעיר לעיר ללמוד תורה, נאמר או נאמר שהוא מבקש את השם, שהוא העיקר שאחריו נמשכת התורה, ודבר זה מבואר מאוד. והוסיף רבי נחמיה בכבוד אכסניה מצד אחר, והוא מצד אשר מכניס התלמיד חכם בביתו לחסות תחת כנפיו, להיות לו הגנה שם, כמו שעשה יתרו למשה, שהיה מכניס אותו שלא יהיה צריך הרי משה ברח, כן? משה בורח ממצרים. אז כמו שעשה יתרו למשה, שהיה מכניס אותו שלא יהיה צריך לחזור למצרים, ויהיה נמסר ביד פרעה. ודבר זה שמירה והגנה על משה, עליו. ולכך שמרו הקדוש ברוך הוא ליתרו מנהרה כאשר היה מאבד את המלאק במלחמה, היה יתרו, הכוונה צאצאיו של יתרו, נשמרים מן הרע. ודבר זה מפני כי יתרו סיבה לשמירת משה, שראוי אליו המציאות ביותר בשביל מעלתו. זאת אומרת, משה רבינו, מבחינה זאת, הוא, כמו שכתוב, איש האלוקים, הוא האדם בעל המעלה הגדולה ביותר. מי שזכה לדאוג לשמירתו, זה היה יתרו. יתרו שמר על משה. זאת אומרת, התפקיד שהוא לקח על עצמו, נכון, כמו שהגמרא אומרת, הוא עשה את זה להנעת, להרוויח מזה משהו, זה לא משנה. אבל העובדה היא, הוא שמר על הדבר, על האדם שהוא היותר יקר במציאות. זה מה שהוא אומר. כן? בדבר זה מפני כי יתרו סיבה לשמירת משה שראוי אליו, הכוונה ראויה אליו המציאות ביותר בשביל מעלתו. ולכך היה גם כן דבר זה אליו שהיה נשמר מן הרע, אגם אף כי יתרו עשה להנעת עצמו. כל שכן המכניס תלמיד חכם בביתו. וכולי, כי איך לא יהיה נשמר מן הרע, כאשר הוא סיבה אל שמירת תלמיד חכם, שראוי אליו הקיום והמציאות. הרמב"ם אומר בהקדמה למשנה, שהעיקר של המציאות, כן, העיקר של המציאות הם ישראל. יש מדרגות במציאות. ובישראל עצמו, העיקר של ישראל הם תלמידי החכמים. זאת אומרת, מה פירוש העיקר? העיקר הכוונה היא שכל מה שיש נועד לשרת. לשרת לא במובן של... כל המציאות כולה עומדת, היא קיימת כדי לתת את ה... למלא את הצרכים שעם ישראל צריך, או כדי למלא את הצרכים שהתלמיד חכם צריך, משום שהוא העיקר. כן? המגמה של המציאות, יש, זאת אומרת, הכל מקבל ערך, כל דבר מקבל ערך כשהוא משרת דבר יותר גדול, כן? אז זה מה שהוא אומר. המכניס תלמיד חכם ביתו, כי איך לא יהיה נשמר מן הרע, כאשר הוא סיבה אל שמירת תלמיד חכם שראויה אליו. זאת אומרת, הוא עיקר המציאות. כל המציאות כולה בנויה בשבילו, נוצרה בשבילו, שראויה אליו, ראוי אליו הקיום והמציאות. ודבר זה ברור. כי לא ייתן אחד, הוא אומר יסוד, לא ייתן אחד קיום לאחר, אם לא שיהיה לו קיום בעצמו קודם. זאת אומרת, זה כביכול, כשאתה נותן קיום, אתה נותן קיום לאחר, אתה למעשה מקיים את עצמך. זה נותן קיום לעצמך. וזה מובן
לא, מאוד. לא, כי יש לו.
זה גם מובן. הפירוש הוא, כשאתה נותן קיום, הפירוש הוא, יש לך את התפקיד, ודאי. אתה ממלא תפקיד. והוסיף רבי יוסי בכבוד אכסניה, מצד שהוא מתחבר אל מי שיש לו מדרגת השכל. כי מצינו שהחומר משמש אל השכל. ולפיכך יש ללמוד קל וחומר מהמצרים שהיה להם חיבור, מצד אחד הם עינו את ישראל, כן, כמו שהתורה אומרת, אבל מצד שני היה להם איזושהי נקודת מגע עם ישראל, זה מה שהוא אומר. ולפיכך יש ללמוד קל וחומר מהמצרים שהיה להם חיבור מה אל ישראל שהיו גיירים בארצם. היה לישראל באיזושהי צורה חיבור אל המצרים. וכבר באנו והערכנו בחיבור וירות בגבורות השם, כי החיבור הזה היה חיבור צורה אל החומר, במידה מסוימת. כי מצרים הם במדרגת החומר הפחות, וישראל במדרגת הצורה, כמו שביארנו שם באריכות. בסוף סוף, כיוון שכל צורה יש לה התחברות אל החומר, אין מושג של צורה בלי חומר, אין, אנחנו לא יכולים לדבר על צורה, אז הוא אומר, אז סוף סוף, כיוון שכל צורה יש לה התחברות אל החומר, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, כשישראל נמצאים במצרים, אז למעשה, המצרים ממלאים תפקיד במובן זה שהם דואגים שישראל יהיו שם. זה גם לא משנה שהם עושים את זה לצורך עצמם, זה בכלל לא משנה, כמו שהוא אמר על יתרו. אבל העובדה היא שהם ממלאים תפקיד בעצם העובדה שהם דואגים שישראל יהיו שם. כן? הם נותנים לישראל בשנים שישראל נמצאים שם, הם דואגים שהם יהיו שם.
חינם, אוהבי והמוני לא יבואו, כי לא היה בהם שום צד של חסד כלפי
ישראל. הוא אומר, זה כתוב במדרש, כתוב במדרש. אם מתבאים על, כתוב, איך כתוב? נו.
אשר לא קידמו
אתכם. אשר לא קידמו אתכם מלחם ומים. בדרך
לא היה שום צד של חסד. המצרים אומנם הציקו, אבל היה להם איזשהו צד של חסד.
הוא אומר, העובדה ישראל גרו בארצם. עצם העובדה שהם גרו בארץ שלהם. העובדה שהם גרו בארץ, זה לא משנה שהם עשו את זה לתועלתם. זה מה שאומר.
לדום גם כן, כאילו אפילו שהוא גם לא הרשע, אבל הוא אחיך, אז יש בו איזשהו צד של חסד.
כן. איפה זה? כן. הוא כבר בערנו, והערכנו בחיבור גבורות השם, כי החיבור הזה היה חיבור צורה אל החומר. כי המצרים הם במדרגת החומר הפחות, וישראל במדרגת הצורה, כמו שבערנו שם בעריכות, וסוף סוף, כיוון שכל צורה יש לה התחברות אל החומר, כמו שהערכנו שם, לפיכך זכו המצרים שלא להרחיקם מצד הצירוף הזה, אף על גב שעשו לטובתם. המערך תלמיד חכם מביתו, שאין לך חיבור גדול יותר מזה, כל שכן שמצד החיבור הזה גורם לו שלא יתרחק, כי התלמיד חכם נחשב גם כן במדרגת הצורה, אל שאר בני אדם, שממדרגת החומר, כאשר ידוע, כי חיבור זהו חיבור הצורה אל החומר, וזהו קל וחומר אם גרם דבר זה למצרים, שהם החומר הרע הפחות, מצד הדבקות שלהם בצורה גרם זה, עד שהם זכו לכך שכתוב בתורה לא תתאם מצרי.
למרות שהם פחיתות החומר.
כן. כל שכן וקל וחומר שגורם החיבור והקירוב לתלמיד חכם, מצד שהתלמיד חכם הוא במדרגת צורה לשאר בני אדם, שתיתן לו הצורה קיום, כי הצורה נותנת קיום. כן? מה שנותן קיום למציאות זה הצד הרוחני שלה, הצורה. הצורה נותנת קיום. והוסיף רבי אלעזר עוד יותר בכבוד הסניה מצד אחר, והוא מצד הברכה שהוא מתברך, כמו שאמרו בברכות, תכף לתלמיד חכם ברכה במעשה ידיהם, כי התלמיד חכם הוא הכנה שעל ידו, על ידם תבוא ברכה לעולם, הברכה לעולם, וזולת זה אין העולם הזה ראוי לברכה, כאשר הברכה היא שייכת, היא באה מהעולם העליון הנבדל. ולכך על ידי תלמיד חכם, שיש בו השכל הנבדל, ויש לו דבקות בעולם העליון, כן? כל הורדת השפע, כן? היא באמצעות התלמיד חכם, שהוא מקושר עם מקור השפע, כן? העולם העליון, כמו שהוא אומר, וזה מביא את הברכה לעולם. אולי יקשה לך, אם כן, שואל, למה תמצא תלמידי חכמים עניים? אומרת, אולי קשה לך אם כן, מה הכוונה אם כן? אתה אומר מצד אחד שהתלמיד חכם הוא הכנה של על ידו תבוא הברכה לעולם.
לעולם, לא שלו.
אז לכאורה, בכל זאת, כן? הוא מוריד, הוא כביכול גורם להורדת השפע.
קודם אמרנו, כמו שהתלמיד חכם הוא קיום של המציאות, אז ברור שיש לו תקיום.
כן, אז הוא שואל, איך זה קורה? דבר זה אינו שאלה. וזה כאשר אינם מוכנים מצד עצמם לקבל הברכה מצד רוע מזל שלהם. כי צריך שיהיה מוכן לקבל הברכה מצד עצמו. אבל כאשר יש מקבל מוכן, רק שחסר לו להביא הברכה אל העולם הזה, אז תמיד, מה שהוא רוצה להגיד, שזה לא סותר. זאת אומרת, מציאות התלמיד חכם גורמת, היא זאת שמביאה את הברכה לעולם. יכול להיות שהיא לא תביא לו עצמו, אז הוא אומר, החיסרון בו עצמו זה לא מצד שאין ברכה, אלא מצד, כמו שהוא אומר, אין מקבל מוכן. יש מה שנקרא, וכמו שהוא מגדיר כאן, וזה כאשר אינם מוכנים מצד עצמם לקבל הברכה. זה לא שאין ברכה, יש ברכה. עצם מציאות התלמיד חכם מביאה ברכה לעולם.
אז רגע, לפי מה שהוא אומר פה, אז יש מצב שתלמיד חכם, שהוא עני, יכול לתקן את המצב הזה בעצמו.
מה? כן, אבל מצד שני הוא אומר שיש זה שהתלמיד חכם אני זה מצד גם כשיש ברכה במציאות, צריך כלי לקבל אותה. הכלי לא מוכן.
מה זה הכלי? זה התלמיד חכם עצמו.
אבל הכלי, הכלי, הכלי לא מוכן.
מה זה הכלי?
כן, כן.
אז זאת אומרת שהתלמיד חכם כן יכול לתקן.
אז זה עוד שאלה, האם שייך, הוא מדבר אפילו על מזל. יש דברים שיכול להיות.
כי יש את הסיפור על אותו תלמיד, על אותו תנו, אמורה, עם רגל משולחן מזהב ומפזי.
נו.
והוא החזיר את זה. כאילו היה מאוד עני, עם מי זה מדובר? בשמעון בפזי.
יכול להיות, אני על כל פנים, אני אומר משהו מתרץ, הוא שאל שאלה, אז אני מבין שמשהו עונה, זה לא סותר. התלמיד חכם גורם לשפע מלמעלה שירד למציאות. אבל זה שהוא לא מקבל, ושאין לו, לפעמים כדי לקבל שפע צריך כלי, יכול להיות שאין לו את הכלי.
מה?
בשביל חנניה, כן, חנניה, די לו, מקם חור ובחם כאן. כל העולם ניזור משל חנינה בני.
כן, אבל בשביל זה כאילו לשאול שביל, זה אמצעי.
בשביל חנינה בני, כן, נכון. הוא עושה את השביל, הוא המציא את השביל, כן.
כי למשל הרב אצל כהן גדול,
נו,
צריך להיות עשיר.
שם כתוב גדלהו, יש מצווה. גדלהו משל אחיו.
כן.
אחיו צריכים לדאוג לו.
כן.
אחיו צריכים לדאוג לו, זה דין אחר.
כן, אבל זה מין...
זה לא שייך.
ותלמיד חכם זה לא שייך.
לא, לא. תלמיד חכם, ראינו שהכל המביא תורות לתורות לדעת חכם, אבל שם זה דין אחר. שם זה, יש חובה גדלהו משל אחיו. צריך שהאחיו ידאגו. זה כנראה זה כבודו של הכהן הגדול. זאת אומרת, מדין כבודו של הכהן הגדול, שבו שיש דין כבוד למלך, יש דין כבוד לכהן גדול. אז עוד פעם, ואולי יקשה לך, אם כן, למה תמצא תלמידי חכמים עניים? דבר זה אינו שאלה, וזה כאשר אינם מוכנים מצד עצמם לקבל הברכה מצד רוע המזל שלהם, כי צריך שיהיה מוכן לקבל הברכה מצד עצמו. אבל כאשר יש מקבל מוכן רק, כוונה, אלא חסר לו להביא הברכה אל העולם הזה, אז תלמיד חכם מביא הברכה. ומה שהיו יולדות כל אחת שישה בקרס אחד, כן? אז הוא אומר, מספר זה ראוי לבנים, כאשר שש. תבין דברי חוכמה, מספר שש, כן. ולפירך במצרים, הייתה כל אישה גם כן יולדת שישה בקרס אחד. והברכה שהייתה בבנים הייתה בשלמות לגמרי, מבלי שום חיסרון, ולכך הייתה יולדת כל אחת שישה בקרס אחד, זאת אומרת, זה ביטוי של שלמות, זה מה שהוא אומר, וזה נתבהר בחיבור גבורות השם העין שם. ובמסכת אוריות בסופה, כתוב במשנה, כהן קודם ללוי, ולוי קודם לישראל. ישראל קודם לממזר, ממזר קודם לנתין, נתין קודם לגר, גר קודם לעבד משוחרר. מתי? בזמן ששניהם שווים. הכוונה היא, המשנה דנה על דאגת, זאת אומרת, מדובר שם לאחיותו. יש לך מצד אחד כהן, מצד שני לוי. ואתה יכול לתת לאחד מהם, למי תיתן? כדי לדאוג לכך שהוא יחיה. אז הוא אומר, כהן קודם ללוי. ולוי קודם לישראל. זאת אומרת, יש פה, המשנה דנה בדיני קדימות. בדיני קדימות של הצלה, לאחיותו. השאלה, את מי אתה מחיה קודם? אז אומרת המשנה, כהן קודם ללוי, לוי קודם לישראל, ישראל קודם לממזר, ממזר קודם לנתין, וכן הלאה. אמתי, אומרת המשנה, בזמן ששניהם שווים. אבל אם ממזר תלמיד חכם, וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול למארץ.
חסר משהו פה.
מה?
אני חושב חסר משהו פה.
שמה?
זה משפחה.
מה?
קרוב משפחה.
למה? לא צריך משפחה.
לא, הם אפשר לתת למקצוע דקה.
מצד מצווה צדקה. אבל עוד פעם, כאן מדובר, אני יכול לדאוג לאחד משניים. למי אני אדאג? אז אומרים לך מי קודם. המשנה אומרת לך מי קודם. אבל כל זה כששניהם שווים. אבל כשאחד תלמיד חכם, והשני עם הארץ, אפילו התלמיד חכם הוא ממזר. הוא פסול קהל, אסור לו לבוא לקהל, הוא ממזר. הוא קודם לכהן הגדול שהוא עם הארץ.
הוא שואל מה אם הוא האח שלך,
או אני
עירך קודם.
המשנה, עוד פעם, המשנה לא דנה על זה. המשנה דנה כמו שהמשנה אומרת, שניהם שווים. שניהם שווים, אז אומרת המשנה, אם שניהם שווים, זה קודם לזה. אבל, כשאחד מהם, שניהם שווים, או שניהם תלמידי חכמים, או שניהם עמי הארצות. אבל אם אחד תלמיד חכם ואחד עם הארץ, התלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. הוא רוצה לא לומר, אף כהן שהוא קדוש, אין מעלתו כמו מעלת התלמיד חכם, כי הכהן אין הקדושה שלו נבדלת מן הגוף. הוא מסביר מדוע, הרי הוא קדוש, שאם הייתה נבדלת לא היה יורש דבר זה מן האב, כי הוא אביו מצד הגוף. דבר מעניין הוא אומר, הרי הכהן, הכהונה באה בירושה, והירושה היא דרך ההולדה הטבעית, כן? כן, כי דאמרינן במפלת, ואינו אביו מצד הנשמה הנבדלת. ולכך, אם האב תלמיד חכם, אינו מוליד בן תלמיד חכם.
זה שאלת הגמרא גם כן, מדוע תלמיד
חכם? כן, כן, כן. הכוונה לא מובטח, נכון? ואילו האב כהן, מוליד בן כהן גם כן. וכל זה מפני כי התלמיד חכם אשר יש לו שכל נבדל מן הגוף, והאב הוא אב לבן מצד הגוף. לכך, אם האב תלמיד חכם, בשביל זה לא יוליד בן תלמיד חכם. זה לא מבטיח שהבן שלו יהיה תלמיד חכם. והכהן קדושתו אינה נבדלת מן הגוף. לכך אם האב כהן, הבן גם כן כהן. ולפיכך הממזר, אף כי יש לו פחיתות מצד הגוף, מצד הטיפה הפסולה שיש בו. מכל מקום, אם הוא תלמיד חכם, אין לו חיבור וצירוף אל הגוף. והוא קודם לכהן גדול עם הארץ שאינם שווים במעלתם. כמו, זה קדושה גופנית וזה קדושה נבדלת. שהתבאר זה בפרקים במסכת אבות אצל שלושה כתרים. פרק כמה דעבודה זרה אמר רבי מאיר, אפילו גוי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. רצה לומר, אף שהגוי אין לו קדושה מצד הגוף, אם הוא עוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, שהוא נולד מטיפה קדושה לגמרי, כיוון שהוא עוסק בתורה. כי השכל אין לו צירוף לגוף, והוא נבדל כמו שהתבהר למעלה, ואין התורה שהיא שכל עליון מתחבר לגוף. ואין לכהן גדול שהוא קדוש מעלה מיוחדת מצד השכל. ולפיכך, עד כדי כך, אפילו גוי ועוסק בתורה, הוא ככהן גדול שעוסק בתורה. טוב, עד כאן.